הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice
on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
Dun 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 dun. Dun, 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 dun. צינסקו ברדיו הקצה. עוד יום שלישי הגיע. שתיים ודקה בשידור חי מאולפני רדיו הקצה, אוף המסגר, תל אביב. תודה שבאתם. תוכנית מספר 247, 4 בפברואר 2020. ט' שבט. את סימסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, ספיר כהן, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, תודה לצמת הקמת האתר, תודה לקואמי, תודה לכם שאתם מאזינים עוד לשידור החי או להקלטה מאוחרת. היום אנחנו עושים פריוויו מיוחד לטו בשבט. שאלתם אתכם, מה נעשה בטו בשבט? אז הנה, יש לנו, סידרנו לכם טו בשבט. ביום שני הבא, בלילה, אם אתם אמיצים, בבוקר או בצהריים, אם אתם סטנדרטים, אוסקרים. אז את השעה הקרובה אנחנו נקדיש למה הולך לקרות באוסקרים, על מה אנחנו מאמרים, מה צפוי לקרות, איפה רגעי המתח, ויש לא מעט מתח השנה. וכדי שאני אוכל לעשות את זה, להישאר שפוי, אנחנו, זה שבוע שלישי שכבר אני עושה פה ספשיילים לקראת האוסקרים ומביא איתי אורחים. אז היום באולפן יונתן צוריה.
שלום.
אהלן יונתן.
אהלן.
מעין הדג.
נכון.
ושם עלה כבר, עלתה תחרות הקה את האוסקר?
נכון.
כן, מצביעים? או שכולם חיכו לבפתה?
גם אנחנו חיכינו לבפתה, אבל כן. מצביעים יפה. יש 12 קטגוריות, מאמרים על כל הזוכים, יש ניקוד מי יותר צפוי, מי פחות צפוי, אז כן. בעצם זה לא רק השאלה מי יזכה ואז אתה זוכה, זה אם אתה מהמר על מישהו שפחות צפוי שהוא יזכה והוא באמת זוכה, אז אתה זוכה ביותר נקודות, ואם אתה הולך על כל הביטוחים, מי שזכו עד עכשיו בכל הפרסים, אז יש לך מספר נקודות נמוך, אבל אם זכית, אז זכית.
אז אתה יכול לפתוח את עין הדג על המחשב שלך או בטלפון שלך, אני אפתח את גולד דרבי בטלפון שלי, ובוא נתחיל למלא את
השיבוצים.
את השיבוצים שלנו, את ההימורים שלנו. ואוקיי, אם אתם עוקבים אחרי עונת האוסקר, אז יכול להיות שזה הולך להיות הסרט הטקס הכי צפוי בעולם, כי מאז נגיד גלובוס הזהב, קריטיקס צ'ויס והבפטה בסוף השבוע האחרון, פתאום כזה יש מובילים בולטים בכמה מהתחרויות הבולטות, יש עדיין כמה דברים שהם תעלומות מוחלטות, אז אני צופה שיהיו הפתעות, אני חושב.
אני חושב שהדיסוננס הוא סוג של בין מה שהעונת פרסים עשתה עד עכשיו, ובין ה... סוג של הציפייה הרגשית שלנו. כלומר, נגיד, אני אקפוץ בין קטגוריות ונחזור לזה, נגיד בקטגוריית תסריט המועבד, אז כולם נורא מדברים על נשים קטנות, שיש לו תסריט שפירק ועשה שם עבודה מאוד יפה, אבל עד עכשיו הפרסים הלכו בצורה מאוד קבועה לג'וג'ו רביט.
כן.
אז יש איזה...
חוץ מבקריטיקס צ'ויס שהלך להן נשים קטנות, בכל זאת.
כן, אבל...
אז זה גם שאלה על מי אנחנו סומכים בסופו של דבר כחזאים.
כן. אז כאילו, אז יש הרבה תחושה שנגיד גם מפרסי המשחק, אנשים אומרים מה, באמת כל הפרסי משחק, כמו שהלכו כל השנה, כי לכאורה השנה שעברה אמרנו טוב, משעמם, ואז לפתע אוליביה קולמן...
בדיוק. אז כאילו, אז, כן. אז מי תהיה גלן קלוז של השנה? זאת השאלה של השנה. אני חושב שקוראים לה רנה זלוויגר, דרך אגב. פשוט כי, אתה יודע, זה, התפקיד שלה בג'ודי, שעולה בסוף כן. השבוע בארץ, ומה זה תפקיד של אוסקרים? ומה זה תפקיד בלתי נסבל בעיניי? ולא, כאילו היא נהדרת, היא שרה, היא רוקדת, היא סובלת, היא עושה את כל מה שצריך, זה בדיוק, כאילו, כל מה שצריך בשביל לזכות באוסקר, לגלם דמות אמיתית, הכל, by the book, אבל אני לא יכול, אנחנו קופצים לקטגוריות, אנחנו נגיע לזה וזה, אבל אני רוצה באמת להתחיל עם זה. אז אני לא רוצה, אז פה כשאנחנו מאמרים, אז גם יש בזה איזשהו פקטור של מי אני רוצה שיזכה, אני לא רוצה שהיא תזכה, היא מעצבנת אותי, אני לא רוצה שסקארלט ג'ואנסון תזכה.
אני חושב ש... אז זה נגיד משהו שכמו שאמרת, כאילו מתחת לפני השטח, אני חושב שבאמת יש מומנטום של אנשים שאומרים, סקארלט ג'והנסון, וזה לא מופרך, כי כאילו גם, כי יש להם באמת מומנטום, היא השיגה שתי מועמדויות על ההופעה בג'וג'ו רביט, שלדעתי הרבה פחות טובה, מזאת בסיפור נישואים. אז כאילו כשמחפשים, מי יכולה להיות זאת שיש לה הרבה אנשים שאוהבים אותה, אבל עוד לא הופיעה, אז באמת, וכאילו אומר, כאילו באמת רנה זלווגר, כמו שאתה אומר, כאילו על התפקיד הזה, על זה, כאילו כמה אנחנו באמת אוהבים את רנה זלווגר, כאילו אוקיי, היא מאוד נחמדה.
והסרט זניח בסופו של דבר, בוא נודה. כאילו אנחנו, חלק מהעניין זה גם לתת פרס לסרט גם, וכן, ו... אז בין השאר כשאנחנו מסתכלים, אז עדיין בתוך ההקדמה, אני רוצה להגיד את דעתי בעניין, ש... תשעת הסרטים המועמדים, הם כולם מצוינים.
הם, כן, הם מצוינים.
זה פעם ראשונה, מבחינתי, אולי ever, באוסקרים, שאני הרבה יותר שמח השנה להמר על האוסקרים, מאשר אם הייתי חבר אקדמיה צריך לבחור. לא יודע במה הייתי בוחר בפרס הסרט, יש שם כמה סרטים שאני מאוד מאוד אוהב.
אני חושב שזה באמת שנה יוצאת דופן, בטח במורחבת, כי נגיד עוד בשנות של החמישיות, היו חמישיות מאוד חזקות, באמת, אני חושב שכל רשימה של טופ 10 מ-2019, תכלול לפחות חמישה מהסרטים האלה. לגמרי. וכאילו באמת פשוט, מי שמדבר על חוסר רלוונטיות ופה ושם, הם, לא יודע אם הקונצנזוס יסתגר סביבם, הם סביב הקונצנזוס, אבל יש שם הבחירות שכל מי שלא משנה באיזה נישה אתה, יש לך לפחות שלושה, שתיים סרטים שאתה אומר, בונה, באמת הטופ של השנה.
בדיוק. וזה גם אני חושב שמוכיח את הטענה הקלישאתית, אבל שמוכיחה את השמה ששנים עם תשע בסוף, יש בהם אלמנט של מצוינות יתר, לא יודע איך. איך זה קורה, אבל הנה, גם השנה הזאת, בין פרזיטים ל-1917, שאת הפסקול שלנו אנחנו שומעים ברקע, לג'וג'ו רביט, האירי, סיפור ניסויים של ברגע היה הפייבורית שלי. באמת, ג'וקר כמובן, אני חושב שג'וקר, גם אם הוא לא הסרט הכי טוב של השנה, אז הוא אולי הסרט הכי חשוב של השנה, לגמרי ממש כזה סרט ש... שהוא מין קפסולת זמן כזאת לדעת מה קרה ב-2019 בעולם שלנו, מבחינת מוד, מבחינת תחושה.
בכמה מובנים, כאילו גם מבחינת, אתה יודע, אם מדברים על המובנים הפוליטיים, על ה... אתה יודע, הכעס, החברה, כל מה שגם צוחקים עליו וגם אומרים לטוב וטוב, וגם מבחינת ה... הניסיון לפרק כאילו איזשהו מקום את האחיזה של הסרטי קומיקס, וכאילו, אתה יודע, כולם חיפשו איזשהו דרך, וג'וקר, כאילו... משלב איזה יד עם סרטי הקומיקס שלכאורה השתלטו בכל מקום, מצד אחד, מצד שני, עם הקולנוע שאומרים, לא עושים סרטים כאלה יותר, אז הוא עושה אותם ביחד עם סרטי קומיקס שאתה מתלונן עליהם כל הזמן.
בדיוק, וכאילו סקורסזי מצא, אתה מדבר, אתה עם ז'קט ספיידרמן מולי יושב, אבל... כן, סקורסזי מצא לו שנה לקטר על סרטי הקומיקס, בשנה שסרט... קומיקס מכיל כל כך הרבה סקורסזי בתוכו. ג'וקר, אני חושב שהוא היה הסרט הכי טוב של סקורסזי השנה. זה היה. אז גם זה. אז באמת, אז נאמר. ועוד דבר שרציתי להגיד לפני שאנחנו מתחילים באימורים, שזה הדבר שאותי הכי יסקרן לראות ביום שני בבוקר. אני אשאר ער, זה הלילה הלבן שלי. אז ביום שני בבוקר אני ארצה לדעת משהו משמעותי לגבי האקדמיה. כי עד עכשיו, קודם כל הייתה עונה קצרה, הם הקדימו מאוד את הטקס, שנה הבאה הם עוד פעם יאחרו אותו.
כן?
כן.
זה לא שמתי.
הוא יחזור למקומו, זה היה קצר מדי כנראה.
אוקיי, אז זה מדהים, כי זה אומר שכל ההחלטות שהם עשו לפני שנה, היה להם איזו רשימה של ה...
הכל חזרו בו.
הכל בטל, אוקיי, מדהים.
הכל חזרו בו, כן, יותר מדי. למרות שאיכשהו... לי זה היה בסדר, שהאוסקרים ישבו אחרי הסופרבול, נכון לי, נכון, אני לא צופה בסופרבול, אבל אני כן צופה באוסקר, אז זה מתאים שזה מגיע שבוע אחרי שבוע, שבוע אחרי הבאפטה, בלי זה יסתדר זה, שזה, יאללה, גומרים עם זה ומתחילים את השנה סוף סוף, אבל הדבר שעד עכשיו, כל הפרסים המקדימים, הם של קבוצות שיחסית יש בהם משהו שקל לחזות אותו. ועד עכשיו האקדמיה הייתה כזאת. אבל מה שקרה באקדמיה הוא שבשנתיים האחרונות, כמות החברים באקדמיה הוקפצה ב-50%. הם היו 6,000, ועכשיו הם קרוב ל-9,000 כבר. נכון? כן. 8,000 ומשהו, 8,700, 8,800.
הם מצרפים המון 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 אנשים.
מצרפים המון, והם נורא מחפשים להיות מאוד בינלאומיים. ולכן אני רוצה להזכיר שכשחושבים על חברי האקדמיה, זה לא רק קוונטין טרנטינו, ברד פיט וליאונרדו דיקפריו, זה גם ערן ריקליס, לב דיאז הפיליפיני, והפיצ'ט פונג וירסטקול, התאילנדי, התאי. ואני לא יכול שלא לשאול את עצמי, במי הם יבחרו?
פור נגד פרר, נראה לי כולם.
אז לא, לכן, א', כן, כי זה אחלה סרט, ואחד הדיון, זה ממש מסרטי השנה שלי, וזה אמור לתת אדג' לפרזיטים.
אגיד לך מה.
או שנגלה, שלא משנה אם אתה פיליפיני, תאילנדי או ישראלי, בסופו של דבר כולם עובדים, אוהבים את הקולנוע האמריקאי שיש בו וואו, פאק פקטור כזה.
תראה, אני חושב שאנחנו מתקרבים בצעדי ענק, אם לא השנה נגיד זה ככה, אז בטח בעשור הזה, לזכייה בסרט הטוב ביותר של סרט לא באנגלית. כלומר, זה יקרה, זה כבר לא שאלה של האם, איך זה יכול להיות, זה המשבר המחשבתי של סרט באוסקר, אני חייב להיות סרט לא אמריקאי, אבל דובר אנגלית, כי הוא נשחק, עכשיו שאלה רק מי יהיה באמת הראשון שיצליח לעשות את זה. ואני חושב שכמו שאתה אומר, זה בהחלט עוזר שכל החברי האקדמיה עשו את זה, אבל זה גם שינויים בתוך המחשבה האמריקאית, אני חושב. כן. כלומר, בתוך איך שמדברים שם על סרטים, ואיך שהכל שם, כל השיח מתעצב, כלומר, יותר קשובים באמת לקולות חיצוניים,
כל מיני סיבות. אולי זה קשור גם קצת לנטפליקס, שפתאום יש, נגיד, סדרה כמו בית הנייר, ואז הם רואים סדרות בספרדית עם תרגום, אז אומרים, אוקיי, אז ספרדית עם תרגום.
אצלהם נראה לי זה יותר זה נרקוס, מאשר בית הנייר.
אוקיי, כן, אבל
כן, אבל אותה נקודה, וגם, אני עדיין לא, אתה יודע, קולט עד הסוף, אבל זה גם קשור לשיטת הבחירה המאוד מוזרה שלהם. אנחנו עשינו בעין הדג גם כן טופס דימוי אוסקר. Okay. כלומר שכל אחד יכול ממש לחשוב שהוא חבר אקדמיה, להצביע בדירוג. ואצלנו באמת
לדרג את העדיפויות. כלומר, כן, לא אז רק את הסרט שאתה בוחר הכי טוב, אלא
ממקום ראשון עד מקום תשע. ומה okay. שקרה אצלנו זה שהסרט במקום השלישי, שהתחיל, ג'וקר. אז כאילו היה לך הכי הרבה קולות מקום ראשון בסיוב הראשון, פרזיטים, 1917 וג'וקר. אבל בגלל איך שהשיטה עובדת, שכל פעם סרט אחד הולך, מביא את הקול שלו מקום שני למישהו אחר, ג'וקר בסוף זכה.
אוקיי.
אז מעניין, אז כאילו, זה תמיד מבאס אותי שאנחנו לא יכולים לראות את הנתונים מאחורי ההצבעות. כי זה באמת הדבר באמת מעניין. כלומר, לראות, אתה יודע, כי זה יכול להיות זוכה על כל אחד, כמו שהיה אצלנו, ג'וקר פרזיט עם ראש בראש, ג'וקר עקף בכל אחד, וזה יכול להיות פער עצום, זה יכול להיות אז השיטת הצבעה משנה המון דברים, אני חושב שלא הרבה אנשים חושבים עליה. כלומר, אנשים שאתה יודע, חושבים על הספר הירוק, על הזכייה שלו, כי האקדמיה היא שמרנית, וכולם העדיפו. אני חושב שאם תלך חבר אקדמיה, אקדמיה, לא הרבה יגידו, הספר הירוק היה סרט השנה שלי.
לא, אבל הוא היה הרבה מאוד מקום שני או שלישי.
בדיוק.
אז רוב, באמת, רוב הסיכויים שסרט מקום שני או שלישי הוא זה ש הוא זה שזוכה. מה שכן צריך להגיד זה שהמפיקים, ה-PGA, מצביעים באותה שיטה כמו האוסקרים, ושם 1917 זכה.
נכון, והספר הירוק זכה שנה שעברה.
כן, אז כאילו אז הם צריך לשים לב אליהם. כלומר שהרבה בחור, באמת, זו שנה שאני מניח שמקום ראשון אצל הרבה אנשים זה באמת או פרזיטים, או היו זמנים בהוליווד, או ג'וקר, ומקום שני, כולם מצביעים ל-1917, וזה בסופו של דבר מה שייבחר. נראה לי.
זה, קודם כל זה נשמע לי הגיוני. וגם יש לו, לדעתי, כמה קולות ראשונים חזקים, כמו שאפשר לראות בשאר התקסים, המאפיה הבריטית, בוא נגיד, בבפטה.
כן.
אז יש לה את המעבר קולות, את הקולות שגם וגם שבאוסקרים. אז כאילו, אני באמת השאלה היא, האם יהיה טקס, סוג של קלאסי, בקטע שלא רואים, לא ראינו, נראה לי, כל העשור כמעט, של סרט אחד סוחף שבע יותר פרסים, ו-1917 לוקח סרט, ובימוי, וצילום, וכאילו חבילה לאה של טקסים, או שזה יותר 2013, של, אתה יודע, כוח משיכה סוחף את כל הטכנים, ובימוי, ופרזיטים, או היו זמנים בהוליווד, יוצא עם איזה תסריט סרט, עוד איזה פרס שם.
כן, לא, זה יהיה, כן. זה יהיה מרתק. ושוב, כמו שאני חוזר להתחלה, השנה, להבדיל משנים קודמות, אני חושב שרוב מי שיזכה, אני נורא אשמח.
כן.
אני חושב, אלף אני אופתע, חוץ מ-1917, שהוא כרגע מועמד הצפוי, אני אופתע, ושנית, אני אשמח. אני אשמח אם טרנטינו יזכה, אני אשמח אם פרזיטים יזכה, אני אשמח אם הג'וקר יזכה. ג'וקר.
אני אגיד לך מה, אני לא כל כך מת על כל הסרטים כמו זה, אבל אני אשמח בקטע של זה מעניין, זה מגניב שזה זכה. כלומר, לא דווקא נגיד זה הסרט שאני זוכה, נגיד ספציפית עם טרנטינו, יש לי הרבה בעיות אם היו זמנים בהוליווד, אבל זה שסרט שטרנטינו זוכה, זה כאילו חלום של כל מי שאתה יודע, גדל ספרות זולה ולהרוג את ביל וזה, והוא תמיד מתסתפק באיזה פרס תסריט, כך או כילד טוב, אבל באמת שהוא יזכה ב... בסרט טוב ביותר, אז לפחות יכול להגיד, אוקיי, אז כאילו, אתה יודע, כמו שמסתכלים על זכיות עבר, כאילו, אתה אומר, טוב, זה לא היה משהו שצריך לזכות עליו, אבל לפחות הוא זכה.
אוקיי, לא, אני מבחינתי, ראוי לו לזכות על ה... אם הוא יזכה, אז ראוי לו לזכות על הסרט, אז מבחינתי אני מאוד אהבתי את הסרט. אז מה, נתחיל עם הסרט?
כן, נראה לי, עם הפיל הגדול.
כן, רגע, בוא, אז איפה הגולדרבי שלי הלך?
יכול להגיד לך שבגולד דרבי זה 1917.
לא, אני רוצה לעשות את למלא את הבלוט שלי. אני רוצה למנף את השידור הזה, ובתקווה שמאזינינו יעשו אותו דבר, ויכנסו או לעין הדג, או לכל דבר אחר, ויתחילו הימורים, ואז נוכל לשוות אחר כך מה קורה. טוב, אז...
אז עד שאתה זה, אני אגיד שעצם זה שפרזיטים, אנחנו מדברים עליו, וזה כאילו הגיוני עוד שהוא יזכה, זה מטורף.
אבל שנה שעברה דיברנו ככה על רומא, לא?
כן.
היינו בטוחים שרומא יעשה את זה.
אני אגיד שלדעתי, אתה יודע, המותחן הומור שחור, המאוד אלים, מאוד זה, יש בו משהו יותר קיצוני.
בדיעבד ההפסד של רומא נורא הגיוני, אבל לא ראינו את זה ב...
תן לו, ברור, לחלוטין היה קונצנזוס של אוקיי, רומא הולך לקרות, וכאילו, מן יותר, האם באמת רומא הולך לקרות, כאילו זה היה, כאילו כולם היו ברכבת בכיוון, ואז שהספר הירוק סטה, אז גם היה הפתעה וגם כזה, אוקיי, זה הדבר הגיוני, שזה יקרות אותו דבר עם פרזיטים, כלומר, יש איזשהו נורא התרגשות נראה לי, אנשים מסוימים של כזה, אולי זה יקרה, אבל הפעם הם קצת יותר שקטים, כלומר, הם יודעים שזה כבר כנראה 1917, אבל עצם זה שזה אופציה, שזה כאילו המקום שני או השלישי של אנשים שמדרגים ומאמרים, זה אני מאוד שמח על זה, וספציפית כאילו לבונג, שהוא לדעתי הראש במאי קוריאה, למרות פארק צ'אן ווק, שגם הוא במאי נפלא, אבל בין השניים אני...
לא, בונג זה, עכשיו צריך גם לזכור שבונג וקונטנט נרטיבנו חברים מאוד טובים, אז גם שם יש פה איזשהו עניין שצריך לשים לב, לב אליו. אוקיי, בואו נראה, האם הוא נכנס לי להצבעות שלי? לא, עיר ופרדיקשנס, כן, נכנס פרדיקשנס. איפה זה? טוב, make your predictions. אוקיי, סרט, אל מי אתה מאמר?
אז אני אלך, כמו שאתה אומר, זה המון גם לב בדברים האלה, אז אני אלך על פרזיטים, כלומר איפשהו בנובמבר אמרתי, תקשיבו, ה-No Guts, No Glory, אתה יודע, לא עושים אימור מטורף, לא זה, זה שפרזיטים זוכה, ואני אזכה, למרות שיש גם את השיטה השנייה, שזה אומר, תלך על משהו שיבאס אותך, ואז או שהוא יפסיד, ואז תשמח, כי משהו אחר זכה, או שתשמח, כי אמרת נכון. אבל בכל זאת, אני אלך עם הלב, עם התנופה, ואני אגיד שלדעתי פרזיטי מצליח לעבור את המשוכה האחרונה, למרות שזה לא הגיוני. אל תאמרו כמוני.
אני מאוד רוצה, אני חושב שאם הייתי חבר אקדמיה, הייתי מצביע לפרזיטים. וזו הסיבה שאני לא הולך להמר עליו. אני חושב שפעם האחרונה של סרט שהכי רציתי שיזכה, והכי הייתי אומר, אם הייתי חבר אקדמיה, הייתי מצביע עליו, זה היה שר הטבעות שיבת המלך ב-2003. כלומר, מאז ועד היום, לא היה הסרט שבאמת אהבתי, או שהיה הסרט השנה שלי, ושבאמת זכה. אז פרזיטים, זה טוב מדי.
כן.
זה טוב, הוא באמת, הוא מהסרטים האלה, אני חושב שיכנסו לדירוגים של איך הסרט הזה לא זכה. כי בעוד כמה שנים, עם כל אהבתי ל-1917, ואני חושב שזה סרט נפלא, אני חושב שפרזיטים הוא באמת סרט יוצא דופן ברמה מאוד גבוהה, אז אני לא יכול להמר על פרזיטים, אני חושב שהוא פשוט באמת טוב מדי בשביל לזכות באוסקר, נדמה לי.
שזה נכון.
אז אני אאמר על 1917.
שזאת הבחירה ההגיונית.
כן, כי כרגע הוא באמת, הוא זכה בגלובוס הזהב, הוא זכה
בבפטה
בשבוע שעבר, השבוע כאילו,
ובדי-ג'י-איי ובפי-ג'י-איי.
בדיוק, די-ג'י-איי, פי-ג'י-איי, שכל הדברים האלה שזה.
אז לטובתי אני אגיד שהפרזיטים זכה, וזה כבר היסטוריה מפני עצמו, בגילת השחקנים.
נכון.
בפרס האנסמבל, שזה גם משהו שלא חשבנו שיכול לקרות, והנה קרה.
כן, חוץ מזה שגילדת השחקנים נהיה פורום לא רלוונטי כל כך בזמן האחרון, שנה שעברה זכה פנתר שחור.
כן.
אז...
לא, מבחינת רק... מדד זכה זה לא, אבל כן. מבחינת כאילו, שאלה מה אנחנו מודדים פה, כי...
מבחינת התקבלות בתוך המיינסטרים האמריקאי. מבחינת
התנופה זה, כי הפנתר השחור לא זכה בסרט ביותר, אבל הוא כן זכה בשלושה פרסי אוסקר שזה מדהים, כי כאילו, אתה יודע, לרוב גם האומניות הטכניות הולכים בסרטים רציניים, לא לפנתר השחור. עכשיו, אנחנו יודעים שפרזיטים יצא עם לפחות איזה פסל אחד, אבל אם באמת הוא יצא עם שלוש ולא עם אחד, זה כבר... זה גם יהיה מרשים.
בוא נדבר רגע על ג'וג'ו רביט.
בוא.
יש לו סיכוי להפתיע את כולם ולזכות בפרס האוסקר? לסרט הטוב ביותר?
הסרט הטוב ביותר, אני ממש מאמין שלא. אני חושב שבאמת...
יש תרחיש אבל שבו הוא הגרין בוק של השנה.
ומה הוא זוכה עוד? בתסריט מועבד וזהו? או שהוא גם מפתיע בשחקנית משנה, לורה דרן, יוצאת מופסדת, סקרלט ג'והנסון? כלומר, אני מרגיש שהוא צריך להיות עם עוד משהו, בשביל לזכות. זה מה שאני חושב.
אז עיצוב?
זה יהיה מאוד, זה יהיה, יצחקו על האקדמיה שנים עם סרט, יצא כאילו עם עיצוב וסרט, זה יהיה
לא, עיצוב, תסריט ו...
אני אגיד לך מה...
שוב, נכון, הוא זכה... לא, עיצוב זכה...
עיצוב זה יהיה 1917.
לא יודע, לא יודע.
תקשיב, אני...
לא יודע.
אם אנחנו... כאילו, הצילום זה 1917, רוג'ר דיקנס, זה כל זה, אבל אני באמת מרגיש שלא מספיק מדברים על זה שבשביל שדיקנס ישחק עם המצלמה כמו שצריך, מישהו היה צריך לעצב לו את המגרש שבו הוא יכול לשחק את הארגז חול שלו, והעבודה שם על הארגז חול, שגם ילך למנדז הבמאי עוד רגע וזה וזה, אבל גם המעצבים שם שהם... כאילו המרחבים האלה שמישהו נתן למנדז לשחק איתם, הם מדהימים והם יפים מאוד, ולתי גם מאוד מאוד בונים את הסרט בצורות מאוד טובות, ואני ממש, כאילו, אתה יודע, הכל יכול לקרות, אבל מראש מפה, בראש שלי, אני לא רואה איך עבודה כזאת מדהימה לא זוכה וזה, אבל חזרה לשאלה המקורית של ג'וג'ו רביט, אז אני חושב שקצת הוא, אתה יודע, מהאלה של כבוד להיות מועמד, כלומר, אתה יודע, קומדיה עם היטלר כבמאי זה, כלומר, מל ברוקס ב-68 עוד הצליח לקחת איזה פרס תסריט מקורי, אבל שזה ממש יזכה בסרט, נראה לי... אני לא מצליח לראות את זה, אבל אני כן, אתה יודע, הסרט הבא שלו, של טייקו וטיטי, זה עם מייקל פסבנדר, על הקבוצת כדורגל הזאת מהבאים הפולינזים, אני לא סגור על הפרט הזה. ולדעתי, כאילו, מפה, אתה יודע, עם הסור הזה, זה לא ממש קרה, אבל שנות ה-20 בהחלט יכולות להיות בסימן טייקו וטיטי ואיזשהו שחייה באוסקר. לדעתי, אם הוא יזכה, זה יהיה בתסריט מועבד, ואנשים יתלונו על זה, איך זה זכה במקום נשים קטנות. ואז הסרט הבא זה באמת יהיה זה שלו. כלומר, בשאלה אם אני רואה תרחיש כזה, אני לא ממש מצליח לראות את זה. אבל זה יהיה מדהים אגב, זה יהיה רגע קולנועי מטורף, ואני מאוד רוצה לראות נאום זכייה של תאיקו בתית בסרט הסרט.
נכון. נכון, בתור היטלר.
כן, אם אפשר, אם אפשר בתור היטלר, יהיה נהדר.
יעלה אין קרקטר. יש, שמע, אנחנו קוראים את האתרים ואת החזאים ואת הזה ו... ויש את האלה שאומרים, תנו לי להסביר לכם איך ג'וג'ו רביט מצליח לקוף את כולם ולזכות בפרס הסרט, והוא כולו, ומניחים תשתית ראייתית סבירה בשביל הדבר הזה. זה באמת יהיה מאוד מסובך לקוף גם את 1917 וגם את פרזיטים וגם את זה, אבל אם אנחנו אומרים שבסופו של דבר בפריפרנצ'ל בלוט, בטופס ההצבעה המדורג, אולי זה יהיה הסרט שיהיה אצל כולם מקום שני ושלישי או משהו.
מרגיש לי חמישי רביעי יותר פשוט. זה כאילו התחושה שלי, זה מאוד מרגיש לי מקום ארבע, ויש אנשים שבאמת אתה יודע, יגידו, בכל זאת קומדיה שחורה עם היטלר כחבר דמיוני חמוד, כאילו יש את ה... זה מרגיש לי, אתה יודע, השאלה תמיד הקשה עם האוסקרים, זה מי הקולות הדוממים. כלומר, אנחנו יודעים מי מדבר, מי זועם על הייצוג, או חוסר ייצוג, או ההוא והזה, אבל יש את הקולות השקטים. בספר הירוק, איך הוא זכה? בכלל הקולות השקטים שאמרו, תקשיבו, בסדר, זה, בסופו של דבר מאוד נהניתי לצפות בו. אז מרגיש לי שהקולות השקטים, ג'וג'ו רביט, פחות זרמו. כלומר, זה התחושת בטן, כמובן.
אז בוא נדבר גם על האירי. שהתחיל את העונה בתור הפייבורית לזכות, ואז אמרו, כמו שאמרו על פרזיטים, האם סוף סוף סרט דובר, שהוא אינו דובר אנגלית יזכה, האם סוף סוף של נטפליקס יזכה, שמה שרומא לא עשה שנה שעברה, האירי היה אמור לעשות באזור אוקטובר, חשוב שזה הסרט שיעשה. כרגע, כשאני מסתכל על רשימת הזוכים הפוטנציאליים, האירי יוצא עם אפס.
כן. כלומר, זה מאוד... תראה, אני אגיד לך מה, אם אנחנו מדברים על איזה שחקן ייקח, אז אני חושב שמכיוון ש... כאילו הגיוני יותר שרנה זלווגר זה, ולכן אני חושב שבגלל שזה פחות הגיוני, אני חושב שג'ו פשי באמת יכול להיות ההפתעה, שבא לברד פיט לפתע וכאילו כן לוקח, שם המומנטום okay. שאני... אם אני מאמר על איזושהי הפתעה, אז אני... כאילו הלב הולך לסקארלט ג'והנסון, אבל איכשהו הראש, דווקא בגלל שזה פחות הגיוני ופחות זה, אולי נגיד הבטן במקום הראש, אבל הולך לפשי. אבל חוץ מזה, אלא אם כן בקרב בין האירי וסיפור, בין נשים קטנות וג'וג'ו רביט, האירי תופס מקום שלישי, אני באמת, כאילו, אמרו לו מאוד יפה, תודה רבה שבאת, סקורסי זה, ותודה, איך זה, הצבע הארגמן שלו.
כן. אז שוב, אתה אומר שחקן משנה, יש לו סיכוי, אני אומר, יש לו סיכוי מסוים בעריכה,
כן.
אבל הוא לא מוביל שלי באף אחד מהקטגוריות, ואני ממש יכול לדמיין מצב שבו הוא כנראה הסרט היחיד מבין תשעת הסרטים המועמדים לסרט, פרס הסרט הטוב, ביותר שיצא עם אפס זכיות.
אני חושב שזה בין... לא, נשים קטנות תהיה לו אולי תחפושות.
תחפושות.
כן.
תלבושות, אנחנו קוראים לזה.
כן. התרגום האוטומטי של גוגל. אבל אני חושב שגם יש לו סיכוי להפתיע באפקטים. כלומר, למרות שאמרו כמו שצריך שהרוברט דנירו לא הולך כמו איש צעיר, אלא הולך כמו איש מבוגר, עדיין היה שם עבודת די-אייג'ינג שמרשימה בסופו של דבר, ודיברו עליה המון.
כולם מדברים על הדי-אג'ינג של דנירו, ואף אחד לא מדבר על הדי-אג'ינג של סם רוקוול בפתיחה של ריצ'רד ג'ול. זה לא...
זה השקטים, זה אלה שמתפסים. אז יכול להיות שבקטע... אלה הם, כאילו, תראה, השאלה היא איזה טקס יש לנו. אם יש לנו טקס שסוחף את 1917, אז העיר יוצא עם כלום. אם 1917 באמת נפגם, ואנשים מתחילים להגיד, אבל האם פה, אבל האם שם, אז אני חושב שאם 1917 לא לוקח את האפקטים, שאני חושב שאנשים די שמים אותו אוטומטית, כלומר, אתה יודע, רואים אותו בקטגוריות הטכניות 1917, אם הם חושבים, יש מצב שגם, כאילו, אם יש לו שלושה מקומות להפתיע, אז הייתם אומרים באמת עריכה, שחקן משנה ואפקטים, אולי.
אוקיי. Okay. נדיב יותר ממני. צריך להזכיר שההצבעה לאוסקר, חברי האקדמיה צריכים לשלוח את ההצבעות שלהם עד היום. זה היום okay. שבו, אם אתם שומעים את השידור החי, היום יום שלישי, 4 בפברואר, זה היום שבו ננעלות הקלפיות, אתמול באיווה ומחר ב... אתמול באיווה והיום בהוליווד, מקווה שהם הצליחו לספור את הקולות.
אולי נדע במקביל, בין
כן, האיווה. איפשהו ביום, כן. ביום שני בבוקר נדע מי זכה באיווה. ואז כלומר שאם עדיין יש אפשרות שאם מישהו יגיד אוקיי 1917 קיבל מספיק אחרי הבאפטה, עדיין יש לו אפשרות בשלושה ימים האלה אחרי הבאפטה להגיד אוקיי enough is enough, אני עכשיו נותן למישהו אחר מאזן קצת את הזה. אני לא יודע אם חושבים ככה, אני לא יודע אם זה דרך שבה המצביעים חושבים.
זהו, אני לא, אני יכול להגיד שכאילו כל האוסקרים תמיד אנשים אומרים לא, אם יעשו יותר מדי ככה יותר מפה, אני מבטרתי לחשוב איך הם חושבים. זה גם, אתה יודע, זה, בשנה שזה נהיה... אתה יכול לחשוב על פרופיל של מישהו אחד, אבל פרופיל של 9,000 אנשים בהתנהגות כגוף,
כן.
אז קשה מאוד לחזות, בייחוד שבפרס הראשון, גם להם אין מושג איך הם מתעדפים את זה. כלומר, אתה יודע, פה באופיר, אז אתה יכול להגיד, טוב, הם ממש יודעים למה הם מצביעים, זה יכולים להגיד כן, לא. פה הם יכולים לשים סרט במקום השני, ואז הוא זה שזוכה. אז אין להם שליטה אפילו בפרס הסרט הטוב ביותר, במובן מסוים, במה שיזכה. וזה המון קטגוריות למלא, ומתעייפים בסוף.
כן, אוקיי. נעבור לבימוי.
סם מנדס.
אחת הקטגוריות הכי קלות של הערב, אין שום ספק שזה יהיה סם מנדס שיזכה, על 1917, זכה ב-DGA,
ובאפטה,
לגלובוס הזהב, וזה בדיוק הפרס שהולך לבמאים שעושים סרטים כאלה.
שאגב, זו השאלה המעניינת, האם הם יגידו... האם זה ימשיך את התמה של העשור של פיצול?
בדיוק.
שיגידו, אוקיי, כאילו, אנחנו יודעים שסם מנדס יוצא מפה עם אוסקר, שוב, הם לא יכולים לשלוט על זה, אבל כאילו, תיאורטית, הם יגידו, אז בוא ניתן את פרס הסרט הטוב ביותר למישהו אחר. שאגב, באמת, בשנים האחרונות, כמעט כל ברשימת המפיקים, תמיד יש את במאי הסרט. פעם באמת זה יכול ללכת למישהו אחר. היום, חוץ מנשים קטנות, כל במאי הסרטים השנה מועמדים גם על הסרט שלהם כהפקה. אז יכול להגיד, אוקיי, אז ניתן לבונג פה ולמנדס פה. ומכיוון שיש כזה קונצנזוס סביב מנדז, יכול להיות שזה יהיה לרעתו בפרס הסרט, אם באמת הם עושים, אם זה מחושב, נגיד זה ככה, כל הקטע של הפיצולים, אז זה יעבוד לרעתו, אבל אין ספק שאם בימוי שני הוא יוצא, ואם מסתכלים על זה, אתה יודע, רק נגיד קולנועית, כלומר, מבחינת העשייה שם, נראה לי גם מוצדק לחלוטין.
כן. זה, אז אני חושב שהבימוי, זה סמד, זה יכול להיות רגוע לגמרי שהוא יזכה בבימוי. בדיוק 20 שנה, פחות חודש, מהפעם הקודמת שהוא זכה בבימוי על הסרט הראשון שלו, על American Beauty.
שזה, אם זה באמת יקרה ולא יהיה הפתעה, שזה הפתעה מדהימה לדעתי באמת שם, וזה באמת יהיה הפתעה שאני בסדר עם כל זכייה, כי אפילו אם, שוב, כמו אני אומר, טרנטינו זוכה פרס בימוי, סקורסזה שני פרסים, חוץ מטוד פיליפס, אני לא יודע אם אני, אני צריך לחשוב איך אני מרגיש עם זה, אבל כן. כל השאר שם, אז אבל אם מנדז יזכה, זה היה הפער הכי גדול בין שתי זכיות של במאי. רוב שאר הבמאים זכו באותו עשור, או מקסימום איזה 14 שנה, לזכות אחרי 20 שנה, זה באמת לא נעשה אף פעם, אוקיי. באוסקרים. זה יהיה מגניב.
וגם פה צריך לזכור, זה היה יכול להיות יותר נחמד אם האירי היה יותר חזק, אבל האירי סרט של נטפליקס, או סיפור נושאים סרט של נטפליקס, וזה סרט שאומנם סטיבן ספילברג לא חתום עליו בשמו, אבל זה החברה של ספילברג, זה אמבלין, הפיקה את 1917, אז עוד פעם היה לנו שוב שידור חוזר של שנה שעברה של ספילברג מול נטפליקס.
בשנה שעברה ספילברג ניצח?
ספילברג ניצח שנה שעברה, כי הוא קמפיינר, הוא עושה, הוא גורם לאנשים לפחות לראות את הסרטים, אם לא להצביע עבורם. אז
שחקן.
שחקן, רגע, Save and Next, אז סם מנדז. אוקיי, שחקן
חואקין?
חואקין פיניקס.
כן.
שוב, ארבע קטגוריות המשחק אמורות להיות סגורות, כי מהרגע הראשון, מאז גלובוס הזהב ועד הבאפטה לפני יומיים, בכל התקסים, כל ארבעת השחקנים זכו באותם פרסים.
כן.
אז כזה דבר הרבה זמן לא היה, וזה אמור להיות די נעול.
למרות שאני אישית ליבי עם דרייבר, אבל אוסקר אוהב לקרר שחקנים צעירים ולהגיד להם, חכו ל-40 שלכם, בסדר, לאן אתם הולכים, יש לכם עוד קריירה ארוכה. וחוויקין, לכאורה, באמת ברגע הנכון, הוא גם אשכרה רוצה הפעם, בניגוד לכל שאר הפעם, מישהו כזה עשה טובה שהוא בא.
גם אומר את כל הדברים הנכונים בפרסים, או מישהו שאנשים יגידו, אוקיי, אני אצביע לו כי אני רוצה לשמוע את נאום הניצחון שלו, נגד איזה פריבילגיה הוא יצא עכשיו. אז חוקין, אני, שוב, אם הייתי חבר אקדמיה, הייתי מצביע, למרות שבאמת חוקין עושה תפקיד פנומנלי, אבל אדם דרייבר, הייתי נותן לאדם דרייבר את הבחירה שלי בכל אופן. אבל אני שמח שאנטוניו בנדרס נמצא שם. באמת שנה של סרטים זרים, סרטים דוברי שפה זרה. אז נדלג מהר לפרס השחקנית.
ששוב, כמו שאמרנו בהתחלה, אם אנחנו הולכים עם החשש בעצם למה זלווגר, או עם ההיגיון שאומר עד עכשיו כולם מאוד אוהבים את זלווגר.
כן. אז אם אתם רוצים לקבל 100 במבחן הזה, תצביעו לרנה זלווגר. אני הולך עם, לא יודע, עם תחושה קצת מטומטמת שאולי אני אחזור בי עד יום ראשון. אני הולך עם סקארלט ג'והנסון בכל זאת.
שאני אגיד לך מה כן עובד לטובתה, שזה בדיוק הפוך משחקנים שאוסקר אוהב אותן מאוד צעירות, את הזוכות שלו בפרס הסרט, בפרס
נכון.
השחקניות.
עד כדי כך, שנדמה לי שקראתי שאם זלווגר תזכה, אז היא תהיה השנייה הכי זקנה שתזכה, משהו כזה.
וואו. כן? זה לא ראיתי סטטיסטיקות, כן. אבל זה נשמע סביר, כאילו, כן, כן, בעשור של ג'ניפר לורנס ואמה סטון, סקארה ג'ונסון כמעט מבוגרת כבר.
בת 50.
כן.
אז זה עוד רגע ג'סיקה טנדי. זה השלב הבא.
וכל השאר שם להגיד תודה רבה שבאתם, תודה רבה, אני שמחה להיות מועמדת, וסינתיה ריבו הצילה את כל האקדמיה משיטסטורם של בחירות לרעות, שזה אגב, שנייה, כאילו, היא לא מועמדת, היא לא יכולה לזכות, אבל לופיטה ניונגו נשדדה בצורה מכאיבה.
על אנחנו.
על אנחנו. כאילו, אפילו, לא, אני, אתה יודע, יש הרבה אנשים שלא אוהבים את הסרט ולא זה, אבל מה שהיא עשתה שם, מעבר את הגימיק של תפקיד כפול, כל זה, גם אם אתה עושה רק אחד מהתפקידים האלה, כל אחד מהתפקידים שהיא עשתה היה מדהים, וממש מבאס אותי שהיא לא שם, מעבר, אתה יודע, לכל ענייני פוליטיקה, פשוט באמת ההופעה של אישה בתפקיד ראשי הכי טוב של השנה, ופשוט נעלם.
כן. נכון? זה יצא מוקדם מדי, אלא כנראה לא מספיק חברי אקדמיה ראו את זה, וזכו את זה, נכון? טוב, שחקנית משנה.
לורה דרן.
ליאור דרן זכתה בהכל עד עכשיו, וכנראה שזה יהיה גם הפרס ניחומים של סיפור ניסויים בסופו של דבר, זה מה שהולך להיות. שוב, זו בחירה בנאלית, דמות צפויה, כזה הדמות שהיא כאילו השואו סטילר, שגונבת את ההצגה הזאת, שנמצאת שם בשביל קצת שאומרת את הדברים בפרצוף.
אני לא מסכים עם הצפויה, אני כן חושב שהזכייה כבר בשלב הזה צפויה, וגם לורה דרן היא מאוד אהובה באקדמיה, התמודדה לזה פעמיים לדעתי על ראשות האקדמיה, וכמעט זכתה.
נכון, אני חושב שאפילו היא כמעט זכתה ופרשה ברגע האחרון, כי פתאום היה לה קאמבק כשחקנית, כלומר היה לה כזה מין הפוגה, ואז פתאום היא קיבלה את Big Little Lies, ואז אמר, רגע, אני לא אוכל להיות לשרת בתפקיד, אם אני עכשיו צריכה להיכנס, ואז היא התחילה רצף של תפקידים, אז היא... אז היא ממש הסירה את מועמדותה מנשיאות האקדמיה.
אז לורה דרן לדעתי נעולה פה. שוב, אם אתה אומר, לא, 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 כאילו אם אומרים לי מראש, תקשיב, אנחנו יודעים, אנחנו יכולים להגיד לך מי לא זכה, וזה לורה דרן, אז שוב, סקארלט ג'והנסון על ג'וג'ו רביט נראית הכי סבירה מבין הקטגוריה קצת מבאסת השנה.
השאלה שלי היא, מתי מרגו רובי תזכה באוסקר? הרי היא תזכה באוסקר, נכון?
לכאורה כן. אם היא תמשיך בקצב הזה, היא לכאורה כן. ואני אגיד לך מה, זה באמת היה אמור לקרות על היו זמנים בהוליווד עם טרנטינו הכותב לתפקיד נורמלי. והייתה יכולה לתת פייט רציני לדרן, אם היה שם באמת תפקיד טרנטינוי כמו שאנחנו מכירים, ולא מה שהוא ניסה לעשות חדש, אני מעריך, שמעתי את הרציונליזציה שלו, סבבה, מקבל, אבל אם זה היה תפקיד, אתה יודע, שושנה, אומה תורמני, הייתה יכולה לצאת משם לדעתי עם אוסקר, וזה איפה שהיינו ביקום הדמיוני שדמיינתי עכשיו. כן. אבל אנחנו לא, אז היא תחכה לעוד שיתוף פעולה הבא עם מרטין סקורסזה, או לא יודע איפה.
אנדי מקיי, לא יודע מה זה.
אדם מקיי, גם אפשרות טובה, כן.
אוקיי, ושחקן משנה?
אז כאמור, אני חושב שאם יש שבירה בארבעת הקטגוריות, אני הולך על פשי, באירי, שבאמת, שוב, זה מהקונצנזוסים השקטים אני מרגיש, הרבה אנשים אומרים כאילו, אוהבים את פשי, נעלם, עשה קאמבק, איזה כיף שהוא חזר, אתה יודע, מנגוד לפצ'ינו, שקצת כזה, טוב, זה טוב שהוא טוב שוב פעם, אבל כאילו, זה מאוד מבאס כל השנים, אז פשי קצת חסך את זה מעצמו, נעלם מתחת לרדאר ולפתע איזה חזר, אתה יודע, בתרועת ניצחון. הנקס מאוד חמוד כמיסטר רוג'רס, אבל אני לא מרגיש לסימפתיה לסרט.
אני לא יודע למה הוא בכלל מועמד.
מה היה, מי נפל במקומו לכאורה? מי היה המקום החמישי, המקום השישי?
לא הקדשתי לזה מחשבה, אבל יש, אבל תשמע, לצורך העניין, אחד משני השחקנים של 1917 היה מגיע להם איזושהי מועמדות. לך תגדיר מי ראשי ומי משנה.
זה עניין של קמפיינים, לחלוטין, דעתי הפסידו באמת.
אבל ג'ורג' מקיי... שגונב את ההצגה בסרט.
תראיתי, יכלו באמת לעשות את זה וקצת פעילו. אני אגב, יכול להיות שאם אני הייתי, כנראה הייתי עושה פשי, אבל הייתי מתלבט מאוד בין פשי להופקינס. שאני חושב שקצת כאילו מזלזלים בתפקיד, שלא יודע אם מזלזלים, הוא מועמד לאוסקר, אי אפשר להגיד שמזלזלים, אבל אני חושב שעושה שם תפקיד מאוד יפה, יותר מפרייס, שהוא התפקיד הכיפי, ואיזה אני, הפיפשור מגניב, נחמד, קולי. והופקינס באמת מצא איזה אנושיות מורכבות מעבר לאני גרמפי זקן שמרן, שקצת כמו התפקיד של פול וולטר האוזר בריצ'רד ג'ול, שאתה רואה שכאילו הוא לא סתם טוב הטמבל שכולם צוחקים אליו, הוא מודע למה שקורה, הוא מודע לאיך שהוא נתפס, והוא לא מצליח להשתחרר מזה. זה מאוד יפה, כשחקן לעשות מעבודה כזאת, ובניגוד לפול וולטר האוזר, אין לו את המונולוג הזה. שאומר, אני יודע מה חושבים עליי, חושב שאני שמרון מעצבן, אבל אני לא, אני גם מגניב. כאילו, אין לו ממש את הסצנת מונולוג הבכי. זה, מאוד אהבתי את פול וולטר האוזר בריצ'רד ג'ול.
אני פחות, אבל... טוב, אז נאמר על ברד פיט, כי it's safe, אבל אתה אומר ג'ו פשי, שימו עין על ג'ו פשי, ואם זה יקרה, אז יהיה נאום הזכייה השני הכי קצר בתולדת האוסקרים.
אולי בוא, יעשה היי ולך.
רגע, מתי היה גוד פלוז?
90.
90?
כן, לא 89, 90.
אוקיי, רציתי לראות אם גם הוא יעשה זה.
אבל היה שם 90.
בדיוק, היה שם 89. אוקיי. עכשיו אנחנו מגיעים לשתי הקטגוריות שהן בעיניי הקטגוריות הכי מותחות של הערב. זה מעיד משהו עליי, אבל זה גם מעיד משהו על התחרות. קטגוריות התסריט. ונתחיל עם תסריט מעובד. לי ברור לגמרי מי צריך לזכות כאן, וזה נשים קטנות. מהרבה סיבות, קודם כל כי אני נורא רוצה של גרטה גרביג אוסקר. החלום שלי היה שגרטה גרוויג ונועה במבך יזכו שניהם בפרסי תסריט, אחד על מקורי ואחד על זה. והיה רגע בזמן שחשבתי שזה יכול לקרות, אבל היא באמת עשתה משהו פנומנלי.
אני אגיד לך מה, קודם כל, דעתי לחלוטין, אם זה יקרה, זה באמת יקרה כמו שאומרים, בגלל שבאמת, מבחינת עבודת העיבוד, לפני התסריט, לפני זה, מבחינת עיבוד, כל מי שאני ראיתי שמאוד משתפך על הסרט, זה מי שראה את הסרט או גרסה שלו או משהו, אני באתי יותר נקי, אז הסרט קצת פחות עבד עליי, ברמה הזאת לפחות. אני כן אחר כך השלמתי, אז אני מבין את הדברים החכמים שהיא עשתה, אבל הבעיה שלה זה שגם טייקה ווטיטי עשה משהו מאוד דומה עם ג'וג'ו רביט.
אבל טייקה ווטיטי, שכרגע הוא דילג ממש בשבוע האחרון להיות מועמד מוביל, בזכות זה שהוא זכה ב-WGA, בגילדת התסריטאים, וניצח את גרטה גרוויג שם. WGA זה מקום טריקי, כי לא כולם, נגיד טרנטינו הוא לא חבר גילדה, אז הוא לא יכול בכלל להיות מועמד. אבל זה שהוא ניצח בקרב התסריטאים, את גרטה גרוויג בתסריט מעובד, זה אומר, אוקיי, צריך לשים לב, ואז הוא זכה גם בבפטה השבוע. אני יכול להבין למה, כי התסריט שלו, אם אתה שומע קצת על הספר שלא מכיר את הספר,
הספר הוא בעלת הארמון, פלוס מינוס,
אז אין קשר בין הסרט וספר.
כן.
כלומר, הוא הולך לזכות בתסריט מעובד על כך שהוא כתב תסריט מקורי בעצם, כי הספר הוא, אם אני מבין, ידידותו של ילד מההיטלר יוגן, מנוער היטלראי, עם נערה יהודיה שמתחבט בארון או בקיר בביתו. זה הספר.
אז זהו.
שזה קצת גנב הספרים, כלומר שזה היה...
לא, זה... או, כן. גם קצת, זה מאוד בעלת ההרמוני.
שם זה... שם הנאצים מסתתר, נכון? לא היהודיה.
אני חושב שפה זה מאוד בעלת... אם היית הולך לרפרנס, זה ביותר בעלת ההרמון של לאה גולדברג, שבאמת... אגב, אני אגיד במאמר מוסגר שקראתי את הסרט לפני שראיתי את הסרט.
של
ג'וג'ו רביט.
אוקיי.
יש מקום לדברים מעניינים שנפלו. התפקיד של היטלר מאוד שונמח לקראת הסרט.
אוקיי.
היה שם דברים יותר מעניינים שקרו באמת בינו ובין ג'וג'ו. בכל מקרה, אז הספר הוא מאוד בעלת הארמון. יש חצי, כלומר, הסרט בעצם די נסגר בחצי הראשון שנגמרת המלחמה, ואז הוא אומר לה. בספר הוא לא אומר לה. והיא נשארת, ובאמת מערכת יחסים שלהם נהיית מאוד מאוד קשה. אם אני זוכר נכון, יש גם איזה דמות של סבתא שהוא מסתיר אותה ממנה או לא, אני לא זוכר, לא קראתי את הספר, קראתי את תקצור שלו. אבל כן, באמת, בסופו של דבר יש איזה מישהו שאתה יודע, ריטש את הספר, לקח מה שהוא רצה, לא היה היטלר חבר דמיוני, האווירה הזה, והוא עשה מזה...
לא היה הומור, לא היה בדיחות.
והשאלה היא באמת, וכאילו, אז העיבוד יהיה יותר רצחני, נקרא לזה ככה, מגרוויג, ששיחקה עם הספר בשביל עדן... תמות שהיא מצאה בו, אבל זה גם עבודת עיבוד מאוד מעניינת, לקחת ספר להגיד, תקשיבו, לא יודע אם לא עובד, אבל זה לא מה שאני צריך לחלוטין, אבל אני כן רוצה את החלקים האלה, ולעשות מזה משהו שהוא שלך, מאוד בצורה זה, זה גם מאוד זה, והאירי, אם הוא זוכה מקום שלישי, זה פשוט בקסט תסריט נהדר.
נכון, האירי, שגם אני חשבתי בהתחלה, שהתחרות תהיה בין גרטה גרוויג ובין סטיב זליאן.
כן.
שהוא תסריטאי אגדי, שקווינטין טרנטינו זכה בפרס התסריט בגלובוס הזהב, אז הדבר ראשון שהוא אמר ליד המיקרופון זה, וואו, ניצחתי את סטיב זליאן, כלומר, הוא אגדה, הוא באמת זה, והוא באמת עשה משהו פנומנלי בסרט הזה, איך לדחוס לא רק את הסיפור של המאפיה, אלא כל הסיפור של אמריקה לתוך 3.5 שעות, אבל הוא באמת יצר פה איזשהו סוג של היסטוריה מרשימה, זה מסוג הדברים, אתה יודע, כמו שקופולה זכה באוסקר על פטון בשנות ה-70, זה כאילו ממש לספר סיפור היסטורי שלם. אז אני חשבתי שהתחרות תהיה בין הנשים ובין הגברים, כלומר, בין האירי ובין נשים קטנות, ואז כאילו, עם מה זה, אבל פתאום ג'וג'ו רביט מדלג פנימה, אני הולך להאמר בכל זאת על נשים קטנות, לא יודע.
אגב, עוד תסריט חזק שהשאלה היא באמת כמה אהבה יש אליו, אבל אם אתה אומר, אני רואה תרחיש, רואה תרחיש שג'וקר זוכה בתסריט. רואה תרחיש שאומרים, אנחנו לא יכולים לתת לך סרט, אבל באמת באמת אהבנו מה שקורה. אז כלומר, להגיד לו, טוב, מתוך 11 ניתן לך אולי גם פסקול, שזה זה חדש, אבל כי הוא שחקן וזהו, אני רואה אנשים אומרים, התסריט פה חווים, אתה יודע, את המחוות, את ההתכתבויות עם סקורסזי, הבנייה החדשה הזה, אם טוד פיליפס זוכה באוסקר על תסריט, אני רואה את זה, ואגב, מזה, בניגוד לבימוי, אני פחות מבואס, אבל גם עדיין חושב שהשלושה האחרים שהזכרנו יותר טובים. והפיפיור עם שם לכבוד.
זאת תהיה, כן, זאת תהיה הפתעה. אוקיי, התסריט הבא, הפרס הבא, הוא גם, אני חושב שהכי צמוד שיש, וזה תסריט מקורי.
פרזיטים מול היו זמנים.
בדיוק. גם עד לפני רגע, נדמה שהיו זמנים בהוליווד יעשה את זה, שגם, מבחינתי זה גם פרס מבאס, עוד פעם לתת לטרנטינו פרס תסריט. כאילו, שוב, הוא הופך לוודי אלן של דורו, מישהו כזה, אוקיי, אהבנו את הסרט, קח פרס תסריט ושחקן משנה. נכון? וודי אלן תמיד זה היה תסריט ושחקנית משנה.
כן.
או שחקן משנה, מייקל קיין או זה. אז טרנטינו בתור וודי אלן של הדור שלנו, אבל אז פתאום פרזיטים נכנס לתמונה שוב, השבוע ממש תוך יום הוא זכה גם ב-WGA, בגילדת התסריטאים, תסריט מקורי, וגם בבאפטה לתסריט מקורי, ותסריט סופר מקורי, יש לומר גם.
אני חושב שזה באמת בין שני אלה, כאשר לא ממש קאמבק, אבל באמת סיפור ניסויים באמת עוד יכול, אתה יודע, לפתע להדהד, להנות מקרב הטיטנים ולצאת, כי אתה יודע, נראה לי גם ב-2013, אני כבר לא זוכר מי המועמדים, אבל שהיא לפתע כזה קצת צץ משום מקום, אז זה עמוד כזה, וואו, היא! וסיפור ניסוי מרגיש מאוד היא כזה. כלומר, סרט שאנשים יכולים מאוד להתחבר אליו, על מערכות שחסים ופה, ואם יש קטגוריה שבאמת יש בה הפתעות מאוד מפתיעות, אז בעשור האחרון לפחות זה תסריט מקורי, אם היא, אם תברח, שלפתע זכה, ואף כולם אומרים, וואו, תברח.
כן.
אז כלומר, אז פה הצפויים, כמו שאתה אומר, זה קרב הטיטנים, היו זמנים מול פרזיטים, אבל היא יכולה להבטיח, ואני, כאילו אולי 1917, אם באמת שיש סחיפה, אם באמת אנשים אומרים, זה היה הסרט הטוב ביותר, ולא, אתה יודע, כמו שאנחנו רואים, מקום שני שלישי, וואו, וזה יהיה מאוד, זה יהיה ההפתעה הכי גדולה, והתל הכי גדול, שכאילו, אוקיי, אפשר לחבות את הטקס, 1917 זכה.
לוקח הכל. אבל יש פה משהו, אני לא רוצה, אני לא אמר על 1917, כי פה זה ההבדל בין האופן שבו מצביעים לקטגוריות ובין מצביעים לזוכים. כי הקטגוריות, מי שמצביע זה הברנצ'ס, זה הענפים הממוקדים, אז רק התסריטאים שהם חברי האקדמיה מצביעים על המועמדויות לאוסקר על תסריט. וכלל חברי האקדמיה, כל הצ'אטפים מצביעים על הזוכים.
נכון.
האמירה של התסריטאים היא האמירה שהייתה לי מאוד חשובה, ולכן הבנתי שבאמת יש פה אהבה גדולה ל-1917, בשעה שכולם אומרים צילום, וואן שוט, וירטואוזיות, עבודה טכנית, באים התסריטאים ואומרים, נכון, לא, יש פה גם עבודה של תסריט. יש פה מישהו שדאג לזה שבכל 5-7 דקות קורה משהו משמעותי, חלק מהם הם דברים מסומנים וז'נרים, אבל חלק מהם הם דברים משמעותיים ומפתיעים, יש ממש הפתעה גם יותר מאחת לאורך הסרט, והסרט מבחינת הסרטאית כל הזמן זורם קדימה, והדינמיות שיש לו בצילום שלו ובבימוי שלו, נובעת מזה שהסחף הזה נמצא בתסריט, אז זה לכן הבנתי שיש באמת סחף לכיוון 1917, אני לא בטוח שהמצביעים עצמם יראו את הדבר הזה, כי מבחינתם עכשיו זה עדיין סרט של צלם ובמאי, ולא סרט של תסריטאים.
לחלוטין מסכים, אני אומר את זה רק בקטע שזה קטגוריה מפתיעה, אז כאילו לך תדע מה יקרה, חוץ מרצח כתוב היטב, שזה באמת נראה לי משום מקום, לא קשור, מי אתה?
אבל זה יופי של תסריט, כן.
יופי של תסריט, אבל חוץ מזה, אגב, הקטגוריה הבאמת לדעתי הכי צמודה, כאילו גם זה מאוד צמוד, אבל לכאורה אני הייתי אומר בהיגיון פרזיטים עכשיו, זה אנימציה.
כן, אז עוד רגע נגיע, נרד, נצא עוד שתי, נגיע לאנימציה עוד שתי קטגוריות. אני הולך להמר, שוב, אני חושב שאני עשוי להתחרט, כי אני כרגע אמיץ, כי אנחנו באור יום, ואנחנו פה ביחד, אנחנו כזה מדרבנים אחד השני, אני הולך להמר על סיפור נישואים. כי הוא סרט שאני הכי אהבתי, את התסריט שלו, הוא פנומנלי.
הוא פשוט, אגב, הוא גם הכי סרט אדיר. תסריט, כלומר, נכון. כלומר יש איזה, אם יש ז'אנר כזה של סרטי תסריט, אז הוא הכי כזה. כן. מבין פרזיטים, וזה שהם מאוד נבנים גם מהקולנוע שלהם, וגם סיפור ניסויים, אבל זה פחות בולט לעין למצביע הטיפוסי.
כן. וגם, כל השחקנים אומרים יפה ברעיונות, כאילו בונים לבאומבך כזה, שאומרים שכל מה שקורה, למרות שזה כזה נורא ריאליסטי ומחוספס, ונדמה לנו שכאילו הכל כזה מאולתר, אז אומרים לא, הכל היה כתוב. אוקיי. הקטגוריה הבאה היא גם הכי פשוטה, חוץ מבימוי, זה סרט בינלאומי.
כן.
זה השם החדש למה שקראו פעם סרט בשפה זרה, שכולם קראו לזה פשוט הסרט הזר. כן. אז כדי שלא יהיה עניין של זרות, אלא של הכלה, אז הסרט, אז קוראים לזה 100 שנה הסרט הבינלאומי.
פרזיטים.
פרזיטים. אין, לא יכול להיות משהו אחר. וזו דרך אגב הסיבה שכל מה שיקרה בהמשך לפרזיטים נמצא בספק. סימן
שלה, כן.
כי ברגע שאתה מצביע ואתה אומר, אוקיי, הסרט הבינלאומי הטוב ביותר הוא פרזיטים, ואני לא אשנה את זה כי אני לא אקח את הסיכוי שהוא יצא בידיים ריקות, אז ברגע שהצבעת לו בתור הסרט הטוב ביותר בקטגוריה הזאת, יהיה לך מאוד קשה לחזור ולעשות את זה אחר כך גם בקטגוריית הסרט הטוב ביותר. אולי במאי, כן. אולי תסריט. שוב, אלפונסו קוארון עשה את זה בשנה שעברה עם רומא, בסרט הזר ובימוי. רוברטו בנין עשה את זה בסרט הזר ושחקן. אבל יותר
זה,
מדי...
זה נדיר, אבל לדעתי באמת פרזיטים בגודל הזאת של תופעה.
נדמה לי שאלמודובר עשה את זה עם תסריט, נכון?
ודבר עליה.
דבר עליה.
כן, נראה לי גם. ונמר דרקון לא זכה דווקא, אוקיי? אני כבר לא זוכר מה קרה עם נמר דרקון אם הוא זכה, אבל הוא זכה בעוד דברים שם, נראה לי טכני, אבל... טוב, אני כבר לא זוכר בעל פה. אני כן אגיד שגם הוא נהנה בסך הכל... יש את השנים שזה מורים, כולם מורים, נגיד, המבוך של פן, שם עוד בעוד דברים, מורים, המבוך של פן, לפתע מגיע אחרי החיים של אחרים. אני לא, כאילו, לא ראיתי את כל הסרטים, לא ראיתי הסרט הפולני, גופו של הצלוב, אבל אין לו תחרות, כלומר, עם כל אהבה להיקב ותהילה, באמת סרט נפלא, אין סרט ברמה של פרזיטים, גם אם הוא לא המועמד לכל שאר הדברים, עדיין כולם מורים, פרזיטים, כאילו, זה לא היה, זה לא בסימן שלה, חוץ מזה שבשנייה שהוא זכה, באמת זה כבר נראה מטורף, שהוא קיבל 6 מועמדויות, ולפתע הפסיד לארץ הדבש.
כן, כן, גם זה צריך להגיד, שיש סרט תעודי שמועמד לאוסקר בקטגוריית הסרט בינלאומי.
ובסרט התעודה.
ובסרט התעודה, סרט מצפון מקדוניה.
כן.
כמו באירוויזיון. אז טוב, סרט בינלאומי, ועכשיו סרט אנימציה, שאני באמת לא יודע מי הולך לזכות.
אני חושב שבשלב הזה, האימור ההגיוני נקרא לו, הוא קלאוס.
כן, אוקיי, תסביר.
אוקיי, אני אתן את שתי הקייס. קודם כל נגיד שבגדול, לכאורה, קרב טיטנים פה זה קלאוס נגד צעצוע של סיפור 4.
אוקיי.
לצעצוע של סיפור 4 יש שני קלפים בשרבול. האחד זה שהוא זכה ב-PGA, והשני זה שבאנימציה, אם אתה לא יודע מה לעשות, תאמר על דיסני. כאילו זה סוג של
כלל... דיסני פיקסר, לא סתם.
דיסני פיקסר, ב-20, כמעט עוד אותו 20 שנה שהפרס הולך, כמעט כל פעם, בייחוד שהיה סימן שאלה השנים עם מלאות תעלומות, 2012-2014, הקרב, בסוף זה הלך לפיקסר או לדיסני, אפילו לסרטים פחות ראויים, כמו אמיצה על פני רלפה הורס, ופני סרטים אחרים, פרנורמן ופרנקן וויני, 2014, עם 6 גיבורים על פני הנסיכה קגויה, או השיר הים, לדעתי, שהיה מועמד שם, שסרטים הרבה יותר טובים, ודעתי גם מדוברים היום לעומת 6 גיבורים. אז זה מה שיש לצעצוע סיפור, לא בחזק, שאומרים, פיקסר, פיקסר, פיקסר. לקלאוס יש כמה דברים. קודם כל, לדעתי, נטפליקס דוחפים אותו בצורה מאוד יפה. שנית כל, אני רואה באמת איזשהי קהל שמגיב אליו, אם דיברנו על הכל השקט, אז את קלאוס לא ראיתי לראשונה בגלל שעמד לאוסקרים, אלא לשיטתי לי ב-IMDB, בטופ 250, לפתע ראיתי את קלאוס צץ שם. לא מקום 100, אבל מקום 170, זה אומר, וזה לא בא עם קמפיין, וזה לא בא זה, זה בא כי הרבה אנשים אמרו, רצו לראות סרט בחג המולד, או בנובמבר, ואמרו, סרט אנימציה נחמד לכל המשפחה, התלהבו גם מזה שסרט אמריקאי דו-ממד לא קורה כל יום, באמת יש לו אנימציה מאוד יפה.
רגע, לא אמריקאי, ספרדי.
אבל דובר אנגלית, כלומר, במאי ספרדי, ההפקה היא, כל השחקנים הם אמריקאים, זה לא סרט שאתה עובר עליו, זה סרט ספרדי, זה סרט מאוד אמריקאי, ואז הוא גם זכה באני, והוא גם זכה בבפטה.
בדיוק. זה המקום שבו אנחנו מתחילים להתבלבל. כן, האני, איך האני בתור מנבא אוסקרים? האני זה כאילו, זה האוסקרים של האנימציה.
כן, הוא לא מדהים. לדעתי, הרבה פעמים אתה יכול לראות שיש שם לובים של חברות, שיש להם מלא אנימטורים שדוחפים כולם פשוט להצביע על חברת האם. אבל בשנה שכזאת, אני חושב שהוא... לא הייתי מסתמך רק על האני, אבל זה שהוא גם צץ בבפטה.
כן.
וזכה שם, וזה שלנטפליקס הצליחו להכניס 2 סרטים שם, גם את יד עבודה, כתור ה... אוקיי, אתה תפסיד, אני חושב שיש איזשהו כוח לנטפליקס, שהם כן מצליחים בכל זאת לצאת עם איזשהו ניצחון, ולדעתי קלאוס יהיה הניצחון שלהם השנה, חוץ מה, אתה יודע, משחקית משנה זה, אבל כאילו איזשהו ממש נחשב כסרט נטפליקס במחשבה.
בסרט תעודה גם.
כן, נכון, במפעל אמריקאי. למרות שליבי עם סרט אחר שם.
כן. אז אתה אומר קלאוס,
והמקום השלישי זה לכאורה מיסטר לינק, וזה כבר שאלה של פוליטיקה נטו, לא דווקא סרט, אני לא חושב שמיסטר לינק זה הסרט הכי אהוב, עם בין החמישה, אבל לייקה, כאולפן עצמאי, עושה אנימציה, סטופ מושן בצורה זה, ועושים סרט אחר סרט, יכול להיות שהאקדמיה תגיד, טוב, השנה לא אכפת לי מאף אחד, בוא נתן ללייקה, כאילו בסנטימנט כזה.
והוא זכה בגלובוס הזהב.
והוא זכה בגלובוס הזהב.
והסרט אנימציה שאני הכי אהבתי השנה. ממש ממש אהבתי אותו, אני ממש התמוגגתי מהסרט הזה, ראיתי אותו בקולנוע לבד, נראה לי שגם הייתי הראשון והאחרון שבא לראות אותו לפחות בגרסה באנגלית, וממש ממש נהניתי.
אני יכול להגיד שזה הסרט הראשון שהבת הבכורה שלי ראתה בקולנוע, חיכינו איתה הרבה זמן ואז אמרנו בוא נראה סרט והצעה מיסטר לינק ולקחנו אותה והיא לא הבינה כלום, אבל חוץ מזה נראה לי מאוד נהנתה.
בובות?
כן, בובות וכיף. היא חשבה שהוא מנסה לאכול אותם. זה היה, שאלת בסוף מה קרה, he tried to eat them. אני כזה, לא. אבל בסדר.
אוקיי. תקשיב, אנחנו, מה זה קרובים כבר לסיום? אז על מה נדלג ומה אסור לנו? סרט תעודי, בוא נדבר על סרט תעודי.
בוא נדבר על סרט תעודי. בגדול, מבחינת אימורים, לחסוך לכם מפעל אמריקאי. נתמך לידי האובמאים, שהם גם כן חברים האוסקרים, של אובמה בעלה להציג את פה סרט טוב ביותר, 2012, אני לא זוכר מתי. אז, וגם סרט על סין מול אמריקה, נושאים שאוהבים זה. אם אתם חייבים ככה, אומרים, טוב, מה הסרט הכי טוב שם? אז בואו נדבר על פור סמה, עבור סמה.
עבור אל... נו, זה...
עבור לסמה בעצם.
לסמה, כן. כן.
זה סרט של מישהי מסוריה בעצם, עיתונאית מסוריה שבעלה היה רופא בבית חולים בסוריה בזמן מצור, בזמן התקפות שם.
בחלב, לא סתם.
כן, נכון, בחלב. וכבר היה סרט תעודי אחר בסוריה על חלב, הגברים האחרונים בחלב, שגם הבמאי שלו יש לו עוד סרט על סוריה השנה, שהוא הרבה פחות טוב. ויש שם... סצנה.
ואת the white helmets.
כן, בתעודי הקצר.
בתעודי הקצר.
אז לסמה, אם הם ראו באמת את כל הקטגוריות, זה תמיד השאלה בקטגוריות האלה. האם הם ראו את כולם?
כן.
או אתה יודע, כמו בסרט התעודי הקצר, ראו שיש סרט עם שם מגניב, ללמוד איך לעשות סקייטבורד באזור מלחמה עם הטבעת, ואז הצביעו אליו. כי אם הם ראו את כל הסרטים, נגיד בתעודי הקצר, אני שנייה אקפוץ ואחזור, אז אין ספק ש-In the Absence הוא הכי טוב, הוא סרט מדהים, אם יש לכם חצי שעה, תחפשו אותו, יצירת מופת.
אוקיי.
אבל חזרה לתעודי הזה, אז פה זה שאלה זה פור סמה. פור סמה, מבחינתי, יש מסצנה אחת, שעדי כל משרת הסרט, לא יכול לנשום אחרי הסרט הזאת, והוא לא יכול לשכוח את הסרט הזאת, בגלל שזה סצנה מותחת קורת לב, וגם כשהיא נגמרת בסוף חיובי, ספוילר פלוס מינוס, זה לא משחרר אותך. כלומר, מה שראית שם, זה פשוט כל כך מעיק.
כן.
שזה...
אני, ופור סמה זכה בבפטה השבוע.
כן, שזה דווקא אני פחות מתרשם, כי זה... המאפיה הבריטית דואגת לעצמה.
זה סרט של ה-BBC. זה פרודוקציה של ה-BBC ו-PBS.
כן, הוא היה מועמד לראות את זה כמה פרסים.
שוב, בטוויטר שלי, PBS דוחפים את זה חזק, וככה ראיתי אותו, אם אתם נכנסים לאתר של PBS, אז אתם יכולים לראות אותו, אם יש לכם VPN, אז הוא זמין לצפייה. אני חושב שאחד הדברים שמאפיינים את הסרטים השנה, זה נכון גם לארץ דבש, אבל בייחוד מפעל אמריקאי ופור סמה, זה שזה קצת קולנוע תעודי של פעם, במובן הזה של דברים קורים מול המצלמה. כלומר, אילולי הייתה שהמצלמה, לא היינו רואים את המציאות הזאת קורית. כאילו, הרבה פעמים סרטי תעודה זה, אנשים מדברים, כיתה ארכיון, איזשהו סוג של דרך לספר סיפור שכבר קרה.
כן.
אבל פה זה שני דברים, שני סיפורים שקורים מול המצלמה, שאתה אומר, אני לא מאמין שהם הצליחו ללכוד את הרגע הזה.
בעצם כולם תכלס, כל הסרטים דעתי.
אז השנה, נכון, כי באמת הסרטים היותר טלוויזיונים, כמו אפולו 11, סרטי ארכיון כאלה, לא נכנסו השנה.
נכון, כל החמישה הם מאוד כאלה.
ובאמת, למרות שאני חושבתי שמפעל אמריקאי הוא פנומנלי, כי באמת הוא מראה... כאילו, הוא הסרט שהכי מאשש סטריאוטיפים, גם של האמריקאים וגם של הסינים, זה או הסרט ששובר סטריאוטיפים, או הסרט הכי גזעני שראיתי בחיים, אבל זה גם וגם, כאילו, כי כל מה שכל אחד אומר על השני דברים, הכל מתברר כנכון, אלה עצלנים ואלה רובוטים, והכל מתגלה כנאמן. ועל פור סמה, זה פשוט מישהי שצילמה בחמש שנות ההפצצות בחלב, וחומר גלם שהיא הוציאה משם, הוא לא סרט שאני מת אליו, כי האופן שבו היא ממסגרת את זה כמין מכתב לביתה שנולדה, יש בזה משהו שהוא קצת מזכיר לי את העצות של הקרן החדשה לקולנוע בישראל, וזה, בואו נהפוך את זה למשהו אישי, אבל חומר, הפוטאג' היא פשוט קלטה שם והכניסה לסרט, לא ראיתי כזה דבר, זה מזעזע, זה פשוט סרט זוועתי, השאלה היא, לא רק אם ראו את הסרט, אם ראו אותו עד הסוף, כי הוא סרט מאוד מאוד קשה לצפייה, אבל גם איזשהו סוג של הבנה, שיש כוח לקולנוע תעודי, שאין, לקולנוע עלייתי, המציאות בפרצוף. תקשיב, נגמר לנו הזמן, לא זוכר אפילו כמה קטגוריות הצלחנו לעשות.
נראה לי 10?
10, כן.
אירוע 11, אני לא זוכר, כן. מה, באזור ה-12 נגיד.
אבל נגיד, הבולטות.
כן, אין ספק שהבולטות.
שיש לנו, אבל אנחנו נאלך להסתפק בזה. יום שלישי הבא, אני מקווה להשלים שעות שינה ולצליח להיות פה, ואולי נסכם את האוסקרים, אולי לא, אולי נמשיך הלאה בשגרה, אבל האוסקרים תזכרו, זה ביום שני בלילה, כלומר אם אתם כן. בלילה שבין ראשון לשני ב-YES, אחד מהיסים, יס אחד אני חושב.
נראה לי יס אחד בשלוש בערך.
בשלוש, ייגמר בסביבות שש, שש וחצי, ואז מיד תוכלו לראות את זה. לייב בלוג אצלי בסינמסקופ, אל תשכחו, כרגיל, כבר זה היה פעם ה-15, אני חושב שאני עושה את זה כבר. עד כאן, סינמסקופ ברדיו קצה. תודה ליונתן צוריה מעין הדג.
תודה רבה.
לכו להצביע שם גם להשתתף
ובקרוב בסקר. ובקרוב יהיה סיכום עשור, אז לכו להצביע גם לזה.
כן, סיכום עשור על הגיע הזמן.
נכון.
יאללה, ביי. רגע, בוא נעשה את זה כמו שצריך.
סינמסקופ, סינמסקופ. עם יאיר רווין.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.